אומרים שביוקרה אין קיצורי דרך. אז מה הופך מוצר ליוקרתי באמת? דרור גורניק, מנכ"ל לקסוס ישראל, עם הסיפורים והאנשים מאחורי המותגים היוקרתיים בעולם ובישראל. מעיצוב והדריכלות, דרך תרבות יפנית ועד למסעדות גורמה. מדברים יוקרה, עכשיו באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
ואנחנו רוצות להגיד צהריים טובים לכן מענית, כתב המשפט של הארץ, מה שלומך חן?
בסדר, מה נשמע?
בוא תעמלק לנו באמת כל מה שקרה, החלטת בגץ הבוקר בעניין הפצרית יריב לוין אשר, קולה קוראים לו? לא, את לא הצלחתי להבין אם זה קולה או קוקה קולה או קולה זירו, מה כאילו, מה בהחלטה ומה המשמעויות, אתה יודע, מכל הרשתות אי אפשר להבין דבר ולא חצי דבר.
אז בעצם היה ויכוח בין הפרקליטות, היועצת המשפטית לממשלה, לבין יריב לוין, שר המשפטים, מי עכשיו אחראי על החקירה של הפצרית, יפעת עומר ירושלמי ו...
אני גם רוצה לשאול אותך עוד שאלה, לפני שאני נותן לך להרחיב, למה בכלל חושב, למה כאילו חושבים שבכלל היועצת המשפטית לממשלה קשורה לפצרית? כאילו איך יצאו, כי הם שתיים בנות, אז הם כאילו הלכו לשירותים ביחד? אני לא מצליחה להבין את הקשר. לא, אני באמת לא מצליחה להבין את הקשר. חוץ מזה שאחד נתן לשני טמפון אולי.
הסיפור שהרי הפרקליטה הצבאית הראשית והפרקליטות הצבאית מינתה ועדת בדיקה לבדוק מי הדליף את הסרטון מאותה התעללות בבסיס שדה תימן. עכשיו, זו הייתה ועדת בדיקה פיקטיבית, כי הרי הפרקליטה היא זאת שהדליפה את הסרטון.
אבל אני גם ראיתי הודעה שהצנזורה ידעה שמדליפים את הסרטון, שביקשו אישור לצנזורה הזאת.
שנייה, עכשיו מי שליווה בעצם את הוועדת בדיקה הזאת, מין פיקח עליה ככה מלמעלה, זה היועץ המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה, ופרקליט, המשנה לפרקליט המדינה, אלון אלטמן, שהוא ליווה את הוועדה הזאת מאוד מקרוב. אז בעצם החשש לניגוד עניינים מסוים הוא ש... יכול להיות שהיועצת או הפרקליט המדינה או אנשים פחות בכירים בפרקליטות יצטרכו להעיד במהלך החקירה, למסור עדות, אולי יתגלה עוד מידע. ולכן יש איזושהי נגיעה של הייעוץ המשפטי לממשלה ושל פרקליטות המדינה לכל התהליך הזה שעכשיו נחקר. ולכן נקבע בעצם היועצת המשפטית של משרד המשפטים, קבע שגלי ברב מאיר, היועצת המשפטית לממשלה, מנועה מלדון, מנועה
מלעסוק בחקירה. רגע, מי קבע את זה? מי הסמכות המשפטית שקבע שהיא מנועה לעבוד בזה?
היועצת המשפטית של משרד המשפטים.
אוקיי, זה תפקיד די זוטה.
שהיא הגורם הממונה במשרד המשפטים.
כן, אבל גם לה יש איזשהו סיפור שהיא בעלה הוא חבר מרכז ליכוד, ויריב לוין לא דיווח על הקשר הזה לבגץ.
נכון, אבל זה כבר הסרט של שבוע שעבר. ואז התעורר הוויכוח מי כן ילווה. עכשיו, שר המשפטים יריב לוין רצה למנות את אשר קולה, שהוא נציב תלונות הציבור השופטים לתפקיד. אשר קולה הוא גם מינוי של יריב לוין, התפקיד, הוא שופט בדימוס, אנחנו זוכרים אותו מפרשת זדורוב, הוא זה שזיקה את זדורוב בסיבוב החוזר, במשפט החוזר, ובעצם הפרקליטות נעמדה על הרגליים האחוריות, אמרה, אנחנו לא מוכנים שכולה הוא זה שילווה את יהיה אחראי על החקירה הזאת, ובעצם אנחנו רוצים שמי שילווה את החקירה, אנחנו מוכנים שילווה את החקירה שופט בית המשפט עליון בדימוס, והוא יוכל להתייעץ עם הפרקליטות. הפרקליטות היא שהגוף שבאופן רגיל מלווה חקירות כאלה ואחראי. ואז הגיע, כמובן היה דיון בבגץ, השופטים הציעו איזו הצעת פשרה שהצדדים לא הגיעו אליה, ובעצם הבוקר השופטים מפרסמים פסק דין, והם אומרים, אשר קולה פסול, הוא לא יכול למלא את התפקיד הזה, מכיוון שלנציב את תלונות הציבור השופטים אסור לעבוד בעבודה נוספת, במשרים או בעקיפין, יש כל מיני סיבות מאוד חשובות לכך, אבל, וזה הדבר החשוב ביותר בפסק הדין, אבל יריב לוין, שר המשפטים, מוסמך למנות, פעל בסמכות שהוא בעצם מתערב, והוא מוסמך למנות אחראי אחר. והדבר הזה הוא כמובן מעורר הרבה בעייתיות, לפחות בעיניי.
למה?
כי בעצם עכשיו יריב לוין, שר המשפטים שמנסה להדיח את היועצת המשפטית לממשלה כבר במשך
חודשים
רבים, ועושה לה לדה-לגיטימציה, ונלחם במערכת המשפט. הוא יהיה אדם, הוא כמובן פוליטיקאי, גם אם פוליטיקאי מאוד בכיר, הוא יהיה אדם שיקבע מי אחראי על חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית. ובאופן תיאורטי, ואפילו לא תיאורטי, כי ראינו חברי כנסת כמו משה סעדה כבר שהצהיר על זה, משה סעדה מהליכוד, חבר מפלגתו של לוין, בעצם הצהיר על זה שהמטרה היא למנות גורם שיזמן את גלי ברב מיארה לחקירה, ואז היא לא תוכל להיות היועצת המשפטית לממשלה. אבל אני לא אומר שזה יקרה.
טוב, אנחנו יודעים שכל מה שאנחנו אומרים שאנחנו לא אומרים שזה יקרה, בסוף זה קורה, כן? בוא. כאילו, תמיד כל דבר שאנחנו אומרים, זה לא אומר שזה יקרה, כל מה שאנחנו מנסים, אתה יודע, להגיד לכולה ולא לחומרה, אנחנו מגלים שזה תמיד הכי גרוע שאנחנו חושבים.
אבל פסלו את כולה.
אהבתי מאוד.
אבל כן, נכון, וזה באמת, האמת שפסק הדין הזה...
האם, זה נכון להגיד שכאילו, למרות שאני הבנתי שהשופטים כן החליטו פה אחד את הדבר הזה, האם אפשר להגיד שהם די השאירו את היועצת המשפטית להילחם בדבר הזה לבד? זאת אומרת, במאבק על דמותה של המדינה, בכל מה שקורה, שנקרא הפיכה המשטרית, בג"ץ בעצם לא משתמש בכוחו, הוא הרבה במניעה, ומשאיר את היועצת המשפטית, אתה יודע, לעמוד שם בתווך הזה, בין דריסת שלטון החוק, לפחות בעיניי, מינוי מקורבים, העברת כספים שלא כדין, כל הדברים האלה שפוליטיקאים רוצים לעשות, אוקיי? והיא עומדת חוצץ בין האווירות האלה לבין הציבור, ומשאירים אותה להתמודד עם הדבר הזה לבד, בתקווה שכאילו האש לא תגיע אליהם לשופטים.
אפשר להגיד את זה. אני חושב שבסוף התמונה היא טיפה יותר מורכבת. קודם כל, פסק הדין כן מדבר על כך שאין ברירה בעצם, אנחנו במצב מאוד מאוד חריג, שבו בעצם הפרקליטות לא יכולה ללוות את להיות אחראית על החקירה הזאת, והם גם אומרים, הגורם שימונה, הוא יכול להתייעץ עם הפרקליטות, והם אומרים, זה החוק. החוק מאפשר ליריב לוין, אנחנו מפרשים את החוק, הוא מאפשר לו, אני לא אכנס לפרטים, אבל כשיש עובד מדינה מנוע, אז זה מאפשר לו למנות, והם מטילים עליו כל מיני מגבלות במינוי, זאת אומרת, הוא לא יכול למנות את מי שהוא רוצה, הוא לא יכול לשים עכשיו את...
בסדר, גם יש על בן גביר, רגע, אבל יש נגיד, גם בן גביר יש לו כל מיני מניות שהוא חתם על כל מיני ענייני ניגוד עניינים, זה לא באמת בפועל קורה, זאת אומרת, גם הוא אסור לו להתערב במינוי בכירים, וגם לנתניהו אסור להתערב, והם חתומים על כל מיני חוזי ניגוד עניינים וכאלה וכדומה, והדברים האלה הם לא באמת קורים, זאת אומרת, אין שום משמעות למסמך, אין שום משמעות, וזה גם מה שמנסים כל מיני לעשות, שלחוקים אין שום משמעות, זאת אומרת, אנחנו באים לעולם שבו יש חוק אחד לבן אדם אחד, ויש חוק אחר לבן אדם אחר. זאת אומרת, אם היועצת המשפטית, אם הפצרית שיקרה לבגץ, כמובן שזה חמור מאוד, אבל אם יריב לוין שיקר, זה לא חמור, כי זה יריב לוין. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למצב שבו יש שלטון אחד לאדם אחד, ושלטון אחר לפלוני אלמוני. כאילו חוק אחר, פעם שלנו אחרת בחוק.
את אומרת דברים מאוד כלליים שהם ברמת העיקרון, אפשר להגיד אותם. זאת אומרת, זה נכון במידה מסוימת, בוודאי, גם אנחנו רואים שאפשר ללכת מפה למשפט נתניהו, שאת רואה נאשם שמנהל את משפטו שלו, ובעצם המערכת די נכנעת לאופן שבו הוא מתנהל, והמשפט הזה לא נראה שהוא עומד להסתיים, ובינתיים נשיא ארצות הברית דורש חנינה וכל דברים האלו. כן, אנחנו רואים תופעות מאוד בעייתיות, שמערכת המשפט בגדול, כן, די מתכופפת, אני חושב, בפני השלטון, בנקודות מסוימות, בנקודות החוק, במקומות אחרים, היא לא עושה את זה. צריך גם להגיד שה... הרכב השופטים הוא הרכב שמרני שכלל את השופטים שטיין, קנפי שטייניץ ווילנר, ויכול להיות ששופטים אחרים היו נוהגים אחרת, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לכבד את הכרעות בג"ץ, גם כשזה לא מוצא חן בעינינו, והם אלה שקובעים את הדין. ועכשיו מה שצריך לראות זה באמת את מי לוין ירק. אני חושב שהדבר הזה לא יסתיים, זאת אומרת, אני מניח שיריב לוין ינסה לחפש מועמד שהכי נוח לו והכי מתאים לו בכפוף, באיזושהי צורה, בכפוף למגבלות שבג"ץ מטיל עליו. הוא לא יכול למנות מישהו רוצה, הוא צריך מישהו שהוא משפטן מובהק, שעסק בחקירות, מישהו שהוא...
מי קובע מה זה מובהק? מי קובע מה זה משפטן מובהק? שעסק, כאילו, אתה מבין את
זה? לא, יש שם פרמטרים, הוא לא יכול להביא סתם מישהו מהרחוב, אבל זה צריך להיות גם מישהו שהוא, בעיקרון ההמלצה, וגם ההמלצה בדיון הייתה להביא שופט בית משפט עליון בדימוס, או שופט מחוזי, או שופט מחוזי בדימוס, או את רשות ניירות ערך, גורם כזה שהוא מאוד בכיר ויכול ללוות, ואנחנו צריכים לראות באמת את מי יריב לוין יביא, וגם יכול להיות שתהיה בקשה לקיים דיון נוסף בהחלטה הזאת בפסק הדין, בהרכב מורחב של שופטים. זאת אומרת שעוד לא נסגר הגולל, ואני גם בטוח שאם יריב לוין יביא מועמד שהוא מאוד לא ראוי, תוגש עוד עתירה לבג"ץ, וזה ימשיך להתגלגל, אבל בסופו של דבר כן, אנחנו... אני חושב שפסק הדין הזה הוא מאוד בעייתי, כי הוא בסוף מעביר לידי פוליטיקאים ופוליטיקאי מסוים, שגם פועל בצורה מסוימת, את היכולת לקבוע מי יפקח, מי אחראי על חקירה שהיא חקירה מאוד רגישה, שיש כל מיני טענות שהיועץ המשפטית לממשלה נגועה שם, וכן, אנחנו בסיטואציה שלא הכרנו.
חן, יש לך משהו כן חיובי להגיד?
גשם היה נהדר, הכל צלול ויפה, ו...
לא, אני חושבת שאתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רואים שמהתחלה, מי, אתה יודע, עכשיו, בקרוב, זה ממש 3 שנים כמעט לממשלה, כן, בראשות נתניהו, ממשלת נתניהו השישית או השביעית, אני כבר לא סופרת. בעצם הרביעי בינואר, אז יריב לוין הכריז על ההפיכה המשטרית. בעצם הם לא חדרו, זה לא משנה שנהרגו, והטבח, והמלחמה, וחיילים, מבחינתם לא קרה דבר. והם ממשיכים בשלהם, לא היה רגע אחד שהדבר הזה נעצר, והשאיפה להכריע את שלטון החוק, הדבר הזה הוא לא נעצר, אפילו לא לרגע. זה באמת, אתה יודע, זה באמת מדהים אותי. היכולת שהאנשים לא... כאילו להמשיך כאילו מאומה לא קרה, במובן הזה שכל המטרה של, של הדבר הזה הוא מינוי מקורבים, והגדלת, אתה יודע, בסוף הרי הדברים האלה מחלחלים לציבור. בסוף אנשים יגידו, יאללה, אתה בא לבן אדם, אתה יודע, קראתי בטור של שאול אמסטרדמסקי, שהוא יושב ברכבת ומישהו הדליק סיגריה, ואז הוא אמר לו, תראה, יש פה שלט אסור לעשן. אז הוא אמר לו, סתום את הפה. וזהו, ובזה החוק מסתיים. זאת אומרת, נכון, כל אחד, כל חדור. אחד, הדבר הזה הוא מחלחה פנימה. מי שיותר חזק ומי שיותר בריון, אוקיי, אז הוא קובע. אני באה, מי שאני יכולה להגיד לו, סליחה, זה מפריע לי לעבור עם העגלה, האוטו, ומישהו יכול לענות לי, הוא יוצא מהאוטו, אומר לי, על הזין שלי, מאמי. וזהו, וברגע הזה הדבר הזה נגמר. זה...
אבל, קודם כל, אני לא, שוב פעם, אני רק אציג עכשיו את העמדה יותר. אנחנו, חלק מהמאבק, על הדמוקרטיה, הוא לשמור על כללי המשחק, לכבד את הרשות השופטת, שזה המוקד העיקרי, ולכבד את פסקי הדין של בג"ץ, שהשופטים שנבחרו על ידי הוועדה לבחירת שופטים, בהרכב הקיים, לא בהרכב שהממשלה רוצה לשנות. ואנחנו לא יכולים, אני חושב, כשלא נוח לנו, למרות שזה לא נוח לי, אני לא אוהב את הפסיקה הזאת, להגיד, טוב, בוא נשבור את הכלים. זה פסק הדין של בג"ץ, וצריך לכבד אותו, וצריך לראות לאן הדבר הזה לאן דבר הזה הולך, גם אם הוא מוטעה בעיניי. וזה כללי המשחק. היו עתירות לבג"ץ, בג"ץ הכריע בצורה מסוימת, בעיניי בצורה שגויה, אבל זה כללי המשחק. וצריך לראות לאן אנחנו מגיעים מפה, וכמובן שאם יהיה...
אתה לא מרגיש שכללי המשחק, גם בג"ץ אמר שאסור לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, והם לא מתנהגים אליה, כאילו, מתייחסים אליה, כאילו, כבר מפוטרת. אז אתה יודע, כשברגע
שיצא... נכון, אבל זה כבר עניין אחר, ולכן הם צריכים...
כשהבן שלי משחק מונופול, ואז הוא שובר את הכלים, ואומר לו, זה לא מקובל עליי, אז אני אומרת לו, לא משחקים ככה, ואז אני אומרת לו, אז אני לא משחקת איתך, אם אתה מחביק, גונף כסף מהבנק, אוקיי, אז אני לא משחקת איתך מונופול יותר, אוקיי, כי משחקים, אז אם צד אחד, הוא כל הזמן שובר את הכלים, וממציא חוקים חדשים, אוקיי? כמו שבאבן יאו מספריים יש באר, אין באר, בגלל זה כמו זה אבן יאו ומספריים, ולא כמו זה אבן יאו ומספריים ובאר, אוקיי?
הוא המציא באר?
כן, שהכל נופל לבאר חוץ מהנייר.
האמת?
ואת?
אני באבן יאו ומספריים המצאתי ג'וקר, דרך אגב, זה משפר את המשחק ממש.
קיצר, מה שאני מבינה פה זה שאתם כולכם ממציאים המצאות באבן יאו ומספריים, ונל, מה שאת שואלת, זה שאלה פילוסופית הרבה יותר עמוקה.
לא, זה כבר קורה, זה כבר קורה, זאת אומרת, זה כבר קורה הדבר הזה. בסדר, אנחנו נמשיך לעקוב, חן מענית.
אני מסכים איתך, והמצב הוא מאוד מאוד מדהיג, ופסק הדין הזה הוא פסק דין מאוד, מאוד בעייתי, אבל בג"ץ פסק אותו, וצריך לראות שהדברים באמת, שלא מתאפשר ליריב לוין בזכות הדבר הזה, לפטר בדלת האחורית את היועץ המשפטית לממשלה, באמצעות מינוי של איזה אדם שיבוא וישר יזמן אותה לחקירה פלילית בלי סיבה. אז כן, אנחנו צריכים לראות להיות עם היד על הדוף, לראות את הדברים האלה לא קורים, וזה בהחלט, בהחלט סיטואציה קשה, אין ספק.
תודה רבה חן מענית, הכתב המשפטי של עיתון הארץ. אני רוצה לשיר תודה לך.
תודה.